ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לעתים לא קרובות פרשת הילך מופיע בפני עצמה, מופיע בפני עצמה, זאת אומרת שיש בין יום הכיפורים לסוכות שבת, ואז קוראים פרשת האזינו אחרי יום הכיפורים, ופרשת וילך נפרדת והיא משמשת שבת שובה. כן, יש כבר את גם את הסימונים הללו. ואז קוראים, ואז פרק תהילים המתייחס לשבת וילך הוא פרק סמכת. אז הוא מעורר שאלות לא פשוטות. הנראה למעצר מזמור לדוד שיר: לך דומיה תהילה אלוהים בציון, ולך ישולם נדר. שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא. דברי אבונות גברו מני, פשעינו אתה תחפרם. ושתי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נפגעה לטוב ביתך, קדוש היכלך. נוראות בצדק תעננו אלוהי אישנו, נפתח כל קץ וערק וים רחוקים. מכין הרים בכוחו, נעזר בגבורה, משביח שעון ימין, שעון גליהם והמון לאומים. ויראו יושבי קצוות מאותותיך, מוצאי בוקר וערב תרנים. פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת תאשרנה, פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם כי כן תכיניה. תלמי הרבה, נחה בגדודיה, ברביעים תמוגגנה, שמחה תברך. התארת שנת טובתך, ומעגליך ירעפו דשן, ירעפו נאות מדבר, וגיל באות תחגונה, לבשו גרים הצון, ועמקים יעצו בר, יתרועהו אף ישיר. אז הפרק כמו שהוא, הוא בעייתי. עם שלושת, עם ארבעת הפסוקים הראשונים הייתי מסתדר. הייתי מסתדר גם מבחינת הבנתם, וגם מבחינת זיקתם לעניין. אתה שומע פה וידום. בשומע תפילה דרך הכל בשר באו, נפגש לזה כבר הבוקר. זה מכאן לקוח לסליחות. נדמה שבכל העדות כך זה פותח. דברי אבונות גמרו מני. זאת אומרת, זה כאילו הם מציפים אותי, הם עלו עליי, הם גדולים ממני, זה גדול עליו. פשעינו אתה תחפרם. אז מהו היחד בין אבונות ובין פשעים יאמרה? אבל על כל פנים, גם את הלך ישולם נדר, גם כן הייתי איך שהוא מסתדר. פניות אל הקדוש ברוך הוא. נו, זה הדבר המאפיין, את הפניות אל הקדוש ברוך הוא. וקראו ביותו קרוב. נו, אז אפשר איכשהו להבין שזה קשור לעשרת ימי תשובה. אבל מה הולך אחרי זה? אחרי זה, יש שיר הודיה, שיר תפילה, יש סיפור של גשמים, של מים, בין אם נפרש את זה כפשוטו, בין אם נפרש את זה כמשל ומליצה על הישגים כלכליים, על תכין דגנם, אם נניח שזה על שם העבר, אז זה הודיה על גשם שיורד. אם נניח שזה על שם העתיד, אז הוא מתפלל שתהיה שנה מבורכת. עובדה, איפה נפגשים האשכנזים, איפה נפגשו האשכנזים, הם אחד הביטויים האלה פה לפני חצי שנה. תפילת טל, בתפילת טל של רב אליעזר הכביר, אז מופיע שם, התרת שנת טובותיך, שימה בידך עטרת, מאותרת, טל צווה שנה טובה ומאותרת. שומעים ממש את כל ה... כן, אז זה מתאים כשאתה מבקש את ההישגים הכלכליים, אבל מה... אז קודם כל, מה הקשר בין זה לבין החלק הראשון? ובית, מה כל זה שייך פה לעשרת ימי תשובה? אז קודם כל נראה את החלקים הראשונים. הניציב היה חותם על עצמו העמוס בעבודה, העמוס בעבודה, בכל המכתבים, כי הוא באמת, באחד המכתבים, אחד שאל אותו למה הוא לא עונה לו, אז הוא אומר, אני יהודי, שחוץ מזה שאני עומד בראש הישיבה, ואני חבר בעד חובבי ציון, ואני דואג לישוב בארץ ישראל וכו', אני גם צריך ללמוד פרק בתנ"ך. הוא ניסה לאבחן את המשימות הלימודיות שיש לו, והוא הדגיש שגם פרק בתנ"ך אני צריך ללמוד. הם בקיאים בתנ"ך. בהרבה מקומות מפירושיו הוא מבליע כל מיני פירושים תנ"כיים. הילדים שלו עשו דבר יפה, זאת אומרת הילדים הצאצאים בני ימינו, הם הפכו על כל הכתבים של הנציב, אולי גם אפילו חלק שנשאר בכתב יד, והוציאו את זה על סדר התנ"ך. ככה אני הגעתי, הם קראו לשם הספר דבר האמת. זאת אומרת, כל מה שהנציב כתב לא בצורה ישירה פרשנות תנ"ך, אבל יש דברים שלו שהוא פירש את התנ"ך וכל בא בצורה כזאת. לפני 10 דקות דיברתי עם יהודי אחד שעוסק עם הביוגרפיה של הבריסקאים, הוא עומד להוציא ספר על רב חיים, אמרתי בוא אספר לך סיפור שאני חושב שהוא לא כתוב בשום מקום. לפני 10 רבות של שנים נפגשתי באשדוד עם יהודי זקן מארגנטינה. מתברר שהוא יליד בריסק, והוא באחת המאמור הפרוגרומים של רוסיה, הוא הגר לארגנטינה, וכמובן כמו בארגנטינה שכח הרבה מהיהדות, אבל והוא יליד בריסק. אז הוא סיפר לי בשיח לפי תומו ותיאר לי את הבית של רב חיים, זה היה נקרא, זה אמת, הוא תיאר את הבית הגדול, את השעון קיר בתור ילד, את השעון שהיה שם על הקיר ברב חיים. אז אמרתי לו, תגיד לי משהו מרב חיים. אז אמר, אני אגיד לך, בתקופה שהרצל ניהל מסע ומתן עם הסולטן לקנות את אל עריש, הייתה לו הרי מחשבה שיבקש מהברון בכלל טורקיה הייתה כבר בשלב מתפורר שיקנה את אל עריש ויושב שם יהודים. אמר לי אותו יהודי, אני לא יכול לדעת אם הרב חיים אמר את זה בתגובה להרצל או ש... לא יודע על פגישה ביניהם, או שאמר את זה בכלל. קיצור אמר, רב חיים אמר, לא, אסור. למה? כתוב פסוק. חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו. כל כך אופייני לבריסקאים להסיק מסקנות מתוך שמידעו פסוק בתנ"ך. כי אין זה, סיפר לי הרב גונדר, שבמלחמת מלחמת העולם השנייה, הוא תיאר גם את הצד החיצוני, זה הייתה הפעלה, היה חושר, והוא הלך עם הרב מבריס, הרב מבריס היה סובל מאסמה, אז הוא הלך לטייל איתו בחוף דוד ילין, אז יותר בחשיכה הם הולכים, והרב מבריס היה מאוד מדוכדך, התחילו להגיע אז הידיעות שכדי להציל ילדים יהודים מפקידים אותם במנזרים. אז הוא אמר, ומה יהיה אחרי המלחמה, חמיר הסכן תמריסורה, מה יהיה, מה יהיה? הוא הלך ומבריח עד שהתקרבו לבית, הרצל חיים, סידור פוסית. זאת אומרת, שמנה, גיליתי פסוק. כתוב בפסוק, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. ואז נחה דעתו. ועוד פעם, תורה אופיינית, איך הוא גזר משהו אקטואלי לבעיה שהוא מצא ניחומים בזה שהוא למד פסוק, והוא ראה בפסוק מסר גם לדור הזה. לכן זה אופייני אולי לרב חיים. אני אומר את זה כהקדמה לזה שהנציב, אבי האסכולת הזאת, למד תנ"ך וניסה להבין פשטים בתנ"ך, ותוצאה מזה הוא גם גייס את זה לצורך דברים אקטואליים. אז הנציב כותב כך, אחד ומיד תהילה אלוהים בציון הולכה ישולם לדר, שמע תפילה, עיקר תכלית הקורבן שעולה לרצון למקריבו, הוא שתשמע ותתקבל תפילתו באותה שעה, וגם המקריבים הראשונים, קין והבל, שהביאו קורבנותיהם, היה כדי שתקובל תפילתם על הצלחת עסקיהם. שעד חדש שם בסיפור בבראשית, שהמגמה שלהם הייתה שהם רצו שהברכה תישב במעשה ידיהם, ולצור הזה הם רצו להתפלל, וכדי שהתפילה תהיה מלאה, הם צריכים להביא את הקורבן. הוא כדכתיב, וישה השם אל הבל על מנחתו. פירוש אל הבל, אל תפילתו. שעה זה הקשיב, הוא שמע, שהיא נפשו של אדם, כלשון חנה, ואשפוך את נפשי לפני השם. וכן בשעת הקרבת תמידים שהוא לחמם של ישראל, היה על ידי תפילת אנשי המעמד של ישראל, כדי נקרא יש פרידה למסכת תענית. בירושלמי שם הביאו בכל העם משתחווים אלו ישראל והשתחווה עין ותפילה. רואים את הראשי והבקי שמביא מכל מקום ירושלמי בבי, הכל הוא משתמש בשביל הפסוק הזה. כמובן במסרת סוטה, אין תפילתו של אדם נשמע אלא אם כן משים עצמו כבשר, שנאמר יבוא כל בשר להשתחוות. את הבשר שלך תביא, זאת אומרת את הצד הגשמי שלך. אצלנו כתוב הדרך כל בשר יבוא, כמובן כל בשר הכוונה לכל החברה האנושית, אבל הוא אומר למה שימוש בבשר, שיש פה תפילה על רוצים להחליף את לב האבן ללב בשר. ועוד הרבה מאמרים, וכן כל יחיד שהיה רוצה שתקובל תפילתו היה מקריב קורבן ומתפלל עליו. הוא כדכתיב לך דוניה תהילה אלוהים בציון ולך ישולם נדר. תהילה כמובן אפשר לפרש בפנייה, אז אנחנו מושפעים כמובן מהרמב״ם שאנחנו אומרים ששיא התפילה זה דוניה, אנחנו לא יכולים להתבטא, אז לכן אנחנו שותקים. בפשט של הפסוק זה לא משמע ככה, לך דוניה תהילה, זאת אומרת אני אגיד לך איזה דבר, כי המקביש שלו הוא לך ישולם נדר, הייתי נתון במצוקה ונדרתי שאני אתפלל או שאני אפנה אליך, אז אני מוכן עכשיו לשלם לך את הנדר. אני מוכן עכשיו
מילה דומיה פה זה מלחמת דמה?
לא, דומיה באמת
נשמע
שקל, זאת אומרת אני בשקט אביא לך תפילה או דבר כמו, ואחר כך שומע תפילה דרך הכל בשר יבואו. ועוד כמה קריים אמרי חזל, והסיבה לזה הוא שהקורבן היה מרצה את האדם ומחפר על עוונותיו, שהם המחיצה של ברזל שבינו לביאת ישראל שמיים, ואפילו עולם השלמים מרצים, זאת אומרת גורמים לו ריצוי, כדינה במסרת ערכים, ואף על פי שהם מתכפרים לו עד שירצה, זאת אומרת הכפרה תבוא רק כשהריצוי יגיע לשלמותו. שני, שהקורבן היה גורם לבעלה בעבר זיקות הקדוש ברוך הוא, וזה מועיל הרבה לתפילה, כדי חדיב לבית השם הוא לא טוב וכל לא אופן. העולה מדברי הניצים שהפנייה של המשורר בפסוקים הראשונים היא פנייה של דברי הלב, דברי תפילה, דברי בקשה מהקדוש ברוך הוא, אלא הנציב יתעלם מיסודות הבידוי שבו. ועל זה עכשיו הוא נראה במספר 3 את המדרש. שומע תפילה דרך הכל בשר יבוא. שואל המדרש, כל אדם אינו אומר. אז הוא אומר, למה להשתמש פה במילה כל כך משמעית, בשר? אלא כל בשר במקום כל אדם. מכאן אמרו חכמים, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים ליבו כבשר. אם ככה, אף אנו שמנו ליבנו כבשר בתשובה. זאת אומרת, הלב האבן התמוסס, במקום זה יש לנו לב בשר, ואנחנו בזכות זה מבקשים שהתפילה תתקבל. בקטע אחר של המדרש, מלך בשר ודם אינו יכול לשמוע מן שניים שלושה בני אדם כאחד. וכל שכן מן הכל, תרי קלי לא משתר, בכבי ועוד. אבל כשרבים מדברים, איך אפשר לשמוע? כל אחד בפני עצמו. והקדוש ברוך הוא אינו כן, הכל מתפללים ולוחשים לפניו ומן הכל הוא שומע. אז המדרש נתפס בו המעלה המיוחדת של המתפלל שומע תפילה, הקדוש ברוך הוא יכול לשמוע כולה, כל המקהלה כולה בבת אחת, והוא שומע כל אחד באופן אינדיבידואלי. זאת אומרת יש פה שבח מיוחד במינו. המדרש כמובן נוציא את הדברים מפשוטו, כל בשר הכוונה היא כל מי ש המדרש אמר בקטע הראשון, כל מי שהחליף את לב האבן שלו ללב בשר, כדוש ברוך הוא מוכן לשמוע אותו. המדרש שם לב, שם דגש על הריבוי, זאת אומרת יש פנייה מהרבה אנשים, כל אחד עם הבקשה המיוחדת שלו, הקדוש ברוך הוא שומע את כולם בבת אחת. כש הוא פותח, אז הוא משתמש בשני מושגים מתחום הבידוי, דברי אבונות, ואבונות בדרך כלל זה שגגות, זה הרי סלח לנו, בכלל הוא מכפר לנו על אבון בפשע וחטאה ורקה וכדומה. אמר למה כזאת, אמר למה אתם מבקשים, שהם כל שגגות או סגנות? אמרו לפניו, אין לנו מבקשים לא שגגות ולא סגנות ולא תעלומות. התרגומות אומרת גם דברים שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם. הרמב״ם בלכות תשובה, עד שיעיד עליו יודע התרגומות. אלא, דברי עוונות גברו ממני. אני מבולבל, אני... הרי הוא פתר בעוונות וסיים בפשעים. אז איך הולך פה היחס? אומר המשורר, אני מבולבל, העוונות גברו עליי, אתה צודק, אני פתחתי בעוונות ואני עברתי לפשעים שזה הדרגה היותר חמורה, אבל כיוון שאני תובע בתוכם, הם עברו עליי, אז אני כבר לא יודע לסדר את דבריי. אז מה אני מבקש? אני מבקש תפתור אותי מכל הבידוי, שתפתור אותי מכל מה שאני שוכב על ראשי. נוראות בצדק המשכו של המדרש, נוראות בצדק תעננו אלוהי ישנו. רב חנינא בר פפא שאל לרב שמואל בן נחמני ואמר לו, מהו סקוטע בענן לך? סקוטע בענן לך זה באמת ביטוי קשה מאוד, אמרנו כבר, יש לו גם השלכה הלכתית, שלא אומרים בתשעה באב אחרי הקינות בלילה בבוקר, לא אומרים תתקבל צלוטון. תתקבל צלוטון הוא הקדיש שמשמעו תפילה על קבלת התפילה. תתקבל בקשתנו. לכן תתקבל צלוטון יגיע למעשה בסופה של חזרת השץ, למשל יובלוציות, בסופה של שחרית אם יש מוסף. זה מה שעושה את הקטע לחטיבה בפני עצמה. ואחרי שהרציתי את כל דבריי, אני מבקש להתקבל צלוטון. דיינו שהתפילה של תתקבל. בתשעה באב לא מתקבל. בתשעה באב יש נתק. וזה סקוטע בענן לך, שמת סככה, שמת איזה מסכה, שמת איזה מגן, הענן, ואני לא יכול לפגוע אותו. אז מה הפירוש? אמר לו, שערי תפילה פעמים פתוחים ופעמים נעולים. יש מקרים כאלה שבאמת שערי תפילה הם נעולים. דוגמה חריגה, כמו תשעבה, אבל היא קיימת. אבל שערי תשובה אינם ננדים מעולם. אגב, יש מאמר חסידי על הסמר הגמרא ששערי דימה אינם ננעלים. אז שאל אותו האדמו"ר, אז אם הם לא ננעלים, למה שהם בכלל שערים? אז הם צריכים את זה בשביל הטיפשים שלא יודעים איך לבכות. איכשהו הטיפש הזה בוכה, סוגרים עד שיהיה שער. זאת אומרת, הדימה היא בעלת משקל, רוצים לדעת איך לבטא אותה. אבל שערי תשובה אינם ננעלים בעולם שנאמר, נפתח כל קץ וארץ וים רחוקים. אתם רואים מה עשה הדרשן. אנחנו מיד נגיע לפירוש הפשטני של הפרק, שהוא לא פשוט, אבל בפשטות אנחנו מסבירים לעצמנו שהביטוי הזה נפתח כל קץ וארץ וים רחוקים, זה מעלה גדולה של הקדוש ברוך הוא, שהוא משמש מבטח גם למי שנמצא בקץ וארץ. אל תחשוב שאם אתה נמצא בירושלים אז אתה נענה, אם אתה נמצא בארץ ישראל אתה נענה, אם אתה נמצא בחברה אנושית מסודרת אתה נענה. גם אם אתה רחוק אי שם בסוף בקצבי ארץ, גם בסוף הים, גם במקום מאוד רחוק, גם שם הקדוש ברוך הוא שומע אותך. וזה מה שאומר שערי תשובה, מה הים הזה אינו ננעל לעולם, אלא כל מי שמבקש ללחוץ בו רוחק בכל שעה שהוא רוצה. ככה תשובה, בכל שעה שאדם רוצה לעשות תשובה, עושה, והקדוש ברוך הוא מקבלו. אבל היא תפילה איתים יש לה. זוהי השיטה של רב שמואל בר נחמני. ויוסי בר חלפתא אומר, ואני תפילתי לך השם את רצון אלוהים ברוב חסדך. איתים הם לתפילה. כתוב את רצון, אז אני צריך לדעת לך, מתי להתפלל. אבל רב רכיה ורב חלבה ורב ענן ברב יוסף ושברבי דימה, אף שערי תפילה אינם ננדים מעולם. האופטימיות בשיאה. בוודאי שדמעות מתקבלות, בוודאי שתשובה מתקבלת. התפילה מתקבלת בכל שעה אם אדם יודע איך להתפלל.
בכל מקום.
עוד שעה?
עוד שעה או בכל מקום.
לא, למה אמר בכל מקום? כי כתוב נפתח כל קץ וארץ וים רחוקים. אז אתה חושב שאם אתה נמצא יש מקומות שתפילה למשל לא מתקבלת. הבדיחה העממית מספרת שיהודי שנסע באונייה ונזרפה הספינה והוא הושלח לאי בודד. לא הייתה ברירה, הוא סידר לעצמו את הכל. נסע לבית נסף, את כל מה שהוא יהודי צריך. לימים הגיע שם אדם אחר, הוא עושה לו סיור, הוא אומר לו, פה זה הבית כנסת שלי. מה זה עוד בית כנסת? זה בית כנסת שאני עובר על ידו ואני לא נכנס לך. על כל פנים, אז לפי מה שאמרנו עד עכשיו, אנחנו מצטמצמים בפסוקים הראשונים של בידוי, ואנחנו אומרים, הדבר הזה שייך לאלול, שייך לעשרת ימי תשובה. כי מדברים פה על דברי בידוי, אפילו ענייני דיומא. מה טיבו של החלק השני של הפרק, ומה היחד בינו לבין מה שקורה? אז עוד מעט נגיע לזה, אבל בואו קודם נראה, בכיוון אחר לגמרי, נראה לי תשובה נראה לי די טובה, במספר ארבע. יש דיון במשנה בראש מסרת ראש השנה, מתי הוא התאריך של מעשר בהמה. זאת אומרת, כמו תרומות ומעשרות מנה, אז גם בהמות, העשירי קודש לשם, וזה קודשים קלים, הבכור והמעשר והפסח, מה שאמרנו במשנה, עולים לירושלים. אז מתי יודעים איזה בהמות של שנה זאת, איזה צום של שנה אז רב לזה ורב שמעון אומרים באחד בתשרי. זאת אומרת, כל אלה שנולדו עד אחד בתשרי הם של שנה אחת, ואותם צריכים להסיר. אלה שנולדו מאחד בתשרי ולהלן הם כבר שנה אחרת, והם צריכים לעבור בתקופה אחרת. רב מאיר אומר זה באחד באלול, אבל כל פעם זה מסתובב בסביב לדבר הזה. אמר רב יוחנן ושניהם נקרא אחד דרשו. זאת אומרת, המקור זה לא שרירותי, אלא יש לזה גיבוי זיאולוגי, ביולוגי, ארגונומי. מה יש? שנאמר לבשו קרים הצון והמקים יעטפו בר יתראו אף ישירו. זה הפסוק האחרון בפרק שלנו. הפסוק האחרון בפרק שלנו מדבר על ההתחלה של האביב. בסוף הדר, אפשר לראות את זה גם בתופעות גם בטבע הארץ, אז כשיש שנה מבורכת במים, אז הגליל פורח והגולן פורח, גם בנגב אם יש שנה טובה, אז כל המרחבים כולם מלאים בירק, בעשבים וכו' וכו'. אז כאילו בעצון יוצאות לראות בזה, אז המשורר מעורה בדמיונו, כאילו כל תרי הדשא, כל השכבות הללו הם מלאים בצון שיצא לראות את העצב. אז הוא חושב כאילו כל האדמה לבשה עליה לבוש של צון. אז זה מה שכתוב, לבשו קרים הצון, הכל הקרים לבשו את הצון. המאיר סבר, מתי לבשו קרים הצון? בזמן שהמקים יעטפו בר. ומתי המקים יעטפו בר? באדר מתעברות. מתעברות באדר ויולדות באב. אז ראש השנה שלהם אלול. זאת אומרת שהפסוק שלנו, לפי ההצעה של התנאים, או לפי מה שלמדו פשוט, מדבר על עונת השנה לקראת סוף הקיץ. רב לזה רב שמעון אומר, מתי לבשו קרים הצון? בזמן שתראו אף ישירו. ומתי שיבלים אומרות שירה? בניסן מתעברות, מתעברות בניסן ויולדות באלול. ראש השנה שלהם הוא תשרי. זאת אומרת שהם למדו את הפסוק, תראו את רשי הנחמד הזה, מקראו בספר תהילים, בפרס שלנו, נפשו קרים בצון, והמקים יעטפו בר, נפשו קרים בצון, מתלבשות הכבשים שמתעברות יעטפו, שהזריעה צומחת ונגרת יפית, או אף ישו בניסן, כשהגיע זמן הקציר, והתבואה בקשים שלה, זאת אומרת, הגיבולים גדלו, והרוח מנשבת, ויש רוחות, והן מקישים זה אל זה, ואז המוץ שבתוכו נמצאים גרעיני התבואה, ים הדגן מתנועה, ואחד השירים האלה, הרי הם ישראל חפר.
ים השיבולים.
ים השיבולים, חפר, או מישהו מהבנדה הזאת, אולי עוד מהקודמים שלו, סמבורסקי, על איזה מקום שהרוח עוברת ביניהם, אז נשמע הכל ונראות כמשוררות. רשי הרומנטיקן, הוא שומע את השירה בזה שים השיבולים מתנונע וממלח השיר. זמן ניבור בהמה דקה, חמישה חודשים. ראש שנה של הגדול, ונסבור לגמר דרך הישן שלו, בזמן שהתראו השיבולים. אוקיי. על כל פנים, אז לפי זה נפתרה לנו הבעיה. אתה שואל למה אומרים את הזמן הזה בשבת הראשונה של אחרי תשרי, כי השיר הזה מתאר מצב שהבהמות גומרות את השנה האחת שלהם, ולכן מעשר בהמה הוא בראש חודש תשרי, מפני שהפרק הזה יותר ממסכת ערכין יש ביטוי אחד. שמעתי יהודי אחד שואל את חבור, מי אלו צח? אלו בישיבה זה מושג, אז איך אתה חווה את אלול? זה משנה מפורשת, המשנה אומרת, האלוליים, אותם בהמות, אני לא אומר שכל מי שיש לו אלול הוא בהמה, אבל אני אומר, האלוליים, זאת אומרת, אותם כבשים, אותם מלדות, שהגיע באלול, הם נקראים אלוליים מתסרים. זאת אומרת, המושג אלול הפך להיות גם מושג אלולי לגבי מי שהגיע חובת המעשר שלו. אז כיוון שהאלוליים הללו שתולים פה במקראות, אולי זוהי הסיבה שנקבע הדבר הזה לומר. אבל זה כמובן יבש. אני מנסה עכשיו לומר פשט בהבנה בפסוק. כנראה לאחת השנות שהייתה שנת בצורת, אולי כבר לא שנה ראשונה, שנה שנייה וכולי וכולי, והעם התכנס במקדש להתפלל. אנחנו מכירים מימי בית שני, אנחנו מכירים את חוני המעגל, אנחנו מכירים את הבעיות הגדולות שהיו של מים, וממילא זה נתן את אותותיו גם בשדות וגם בבהמות. אז יש אפשרות אחת שהייתה תפילה על בצורת. אנחנו עצמנו חווינו את זה בשנים האחרונות שהיה מצב חמור, הרי כל מסכת, כמעט כל מסכת תענית בנויה על זה שקובעים תענית ציבור כדי שירדו גשמים. ויכול להיות שאחרי כך היה, זה היה, והם נענו בתפילה. המשנה גם מדברת על מציאות כזאת שהחידו תענית ונענו תוך כדי זה, ואז מברכים הטוב או על הורדת גשמים וכו'. והשיר הזה הוא שיר של הודיה במקדש, המתאר את המצב שבו הם היו נתונים במצוקה, והנה עכשיו הקדוש ברוך הוא נענה להם וירדו גשמים, וזה שיר תודה שהם שרים במקדש. לפי זה אני קורא את הפרק. לך דומיה תהילה אלוהים בציון, אנחנו התפללנו אליך, אנחנו מוכנים עכשיו לשלם את הנדרים, אותם הנדרים שקיבלנו על עצמנו בזמן שהיינו במצוקה, אנחנו עכשיו מוכנים. זה דבר לא פשוט. הבדיחה העממית מתארת את המצב הזה שיהודיה צריכה לעבור את הגשר, והגשר הוא הרעוע, אז היא מחליטה בליבן, אם היא עוברת את הגשר על מאיר בלנס, שני יהודים. באמצע היא הולכת וזה לגמרי לא רע. אז אם אתה אומר, יש שני רוב, אולי גם רוב אל אחד יסכים. ובאותו רגע נדמה לה שהיא מתמוטטת. זאת אומרת, לא רבי, התכוונתי בצום שני רוב, הייתה לעבור את זה. לך יש אולם נדר, לך יש אולם נדר, אנחנו מוכנים לעמוד בהתחייבויות שלנו ולשלם את הנדרים שאנחנו קיבלנו על עצמנו בזמן המשוקה. אתה שמעת את התפילה שלנו. כל בשר, כשיש גשם, אז גם הגויים, גם השכנים הנוכרים, גם הם, זה מצוקה כלל אנושית. וכשיורדים גשמים, אז זה ברכה גם לישראל וגם לאומות העולם. אז השימוש פה, והדרך הכל בשר, ואולי גם בשר, הגוף זקוק למים, לגוף אין אוכל. זאת אומרת, המים זה דבר חיוני לא רק לנפש, אלא גם לבשר. לכן הדרך הכל, כולם התפללו, כל אחד התפלל בדרך שלו כדי שירדו גשמים. ואנחנו התוודנו על האבונות, דברי האבונות גבוהו כשאין לך את התפלל. אולי. עכשיו אנחנו כולנו באים להתפלל לעולות לקדוש ברוך הוא. ואנחנו הולכים בתהלוכה למקדש. ואנחנו אומרים, אשרי תבחר ותקרב. אנחנו מרגישים טוב שהקדוש ברוך הוא קרב אותנו. ואתם שמים לב שיש פה ישכון חצריך, נזבע בטול ביתך, קדוש היכן לך. זאת אומרת, הוא הולך, הוא בא אל החצר, מהחצר הוא בא אל הבית, ומהבית הוא רואה גם את היכל. זאת אומרת, יש פה שלושה כינויים למקדש, שהם לא רק כינויים נרדפים, אלא הם גם מתארים שלבים במקדש עצמו. והוא הולך, אם כהנים יכולים להיכנס למדרגות יותר, והוא אומר, אתה שומע גם נשבעה, נשבעה יש לו גם יסוד גסטרונומי שהוא שבע, הוא שבע כי היה לו מה לאכול, כי ירדו גשמים, הוא לא היה במצוקה, הוא גם מרעור. אז כמו שהוא שבע בשביעה הגשמית, הוא גם שבענו מטובך. זה תפילה שאנחנו מתפללים בשבת ובימים טובים, באמצע השבוע אי אפשר להגיע לסוב הרוחני. סבינו מטובך זה תפילה רוחנית, כאן יכולה להיות גם גשמית. ואנחנו ראינו איך בצדקה הראית לנו דברים נוראים, בצורת כבדה, והתענית לנו. גם אלה שהיו במקומות רחוקים מבטח כל כץ וערב וים רחוקים, גם אנשים שהיו גם הם שמו מבטחם בקדוש בקור. ואז אנחנו מכירים את הביטוי במשנה, גבורות גשמים, אתה גיבור לעולם השם מוריד אתה מוריד הגשם. גבורות גשמים זה ביטוי במשנה, כן, מרים מרים בכוחו, נעזר בגבורה. הקדוש ברוך הוא שמתגלה בגבורתו. גם באיוב יש תיאורים נמרצים מאוד של גשמים היורדים, והם עדות לגבורתו של הקדוש ברוך הוא. ים, מים, מקום שבכלל לא חסר מים, משביח שעון ימים, משביח זה משקיט, מרגיע, שעון גליהם והמון לאומים. כן, יש פה גם המשל וגם הנמשל. אני מוכן בהחלט לדבר על מים שכשהם באים לפעמים הם שיטפונות נוראים. הייתי היום בעיתון שכמה עשרות ספרי תורה ניזוקו לאחרונה בניו יורק כתוצאה מגל המים שהיה. אנחנו מכירים את הסיפור הזה של צונאמי. הקדוש ברוך הוא מה שמרגיע. הייתה פעם לפני שנים תוכנית ברדיו הקטע מומחה. היו מביאים כמה מומחים והיו שואלים גם שאלות מכל תחום שהוא. אחד מהם היה שי אליי במציאות, שהיה מומחה כמעט בכל דבר. טוב, אני כך הוא חשב. אז אחד מהשואלים שאל למה הים לא מתקדם ונמצא בשפת הים והוא לא מציף את החוף. הוא מציף את החוף בגשמים, אבל בדרך הטבע. אז הוא אמר, בפני שכתוב בפסוק גבול שמת לים, כלומר, זאת אומרת, אין הסבר פיזיקלי ברור למה לא. בפני שהקדוש ברוך הוא שם, הוא משביח שעון גלים, הוא משקיט אותם, האומר לים עד פה תבוא, נקודה. זאת אומרת, אין הסבר פיזיקלי לדבר הזה, אלא זה כוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה גם בעיה של המון לאומים. זאת אומרת, אם אני עובר אל הממשל, גם עמים שהומים, אתה שומע מי את ההמיה של המים, ואתה שומע את ההמיה של האנשים. זאת אומרת, יש באיזה מקום שהוא אנשים שרוצים לעשות דברים, והקדוש ברוך הוא באיזה מקום שהוא עוצר את זה. כי יש לו בעלות על העולם, ויהיו יושבי קצוות מאותותיך. האותות שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, אנחנו מכירים את האותות בצורה של גרמי שמיים, אז הם מפעילים את בני אדם. מאידך בוקר בא, רננה בא, יש לבוקר ולערב פתחים, זאת אומרת מוצאי, מקום שהשמש יוצאת, מקום שלמת היא שוקעת, הפתחים שלהם מביאים שמחה, הם מרנינים את הלב. בקוסמוס כשהוא מתנהל בצורה טבעית, אז הקדוש ברוך הוא מרגיע אותו, ואז יש איזו רננה גדולה. הפלגים, הערוצים של המים, אם נניח לארץ ישראל, אז זה פלג אלוהים, אלוהים אחראי, ארץ אשר דורש אותה, אז הוא מלא מים, וכל זה בשביל תחים בגנם. כי הקדוש ברוך הוא אמור להכין את אסמי התבואה, ירדו גשמים, השדות יתמלאו, יהיה ממה לאכול. תלמי הרבה, התלמים זה השורות שבחרישה, והם עומדים ישר כמו גדודים. מי שעומד נניח במוחרקה או במקום אחר יכול לראות את עמק ישראל, אז יכול לראות החלקות הנחמדות הללו שמצוברים בצורה מאוד כאילו צבאית עומדים במסתר, אז הם כמו גדודים, נחת, תורית, תנחית על הגדודים הללו את המים ברביבים תמוגגנה. האדמה היא קשה מהבצורת, מהחום, אבל אם יורדים מים אז הם ממסמסים את האדמה, והיא הופכת להיות בוצית מפני שזה התפורר היובש. שמחה תברך, איתרת שנת תבותיך. שוב, אם זה על שם העבר אז יש פה הודעה, אם זה על שם העתיד הוא מבקש, אולי התחיל לרדת גשם והוא מבקש שהגשם ימשיך לזרום בצורה משמעותית כדי שהשנה תהיה מאותרת. אולי הפרחים שפוצרים הם כאילו קשר עטרה בשנה הזאת, ומעגלי חשוב השבילים, הדרכים הללו ירפו דשן איפה שאתה תפגוש בערוצים במקום שהמחרשה עברה, אז יצאו שם דברים דשנים. גם במדבר, זה יכול להיות מדבר יהודה, זה יכול להיות גם במדבר הנגב, ירפו מאוד מדבר, הם יוצאו פירות בגיל גבעות תחגורנה. הוא רואה איך כל הגבעות שמחות שיש להם מים והם מתחילים לשיר.
מה פירוש המילה יהודה?
נרגש.
זה קרה בפרשת האזינו.
רביבים, רביבים על ידי
להתיר.
רביבים זה כמו תל.
משפוך שפע.
בגיל גבעות תחגורנה לבשו קרי מצון, אז ראינו כבר כמה קניית מובר, הוא ראו אף ישיר. אוקיי. אם אני מפרש ככה, אז למעשה אני צריך פה להלחיץ את עצמי. זה פרק חמודי כזה, ואני גם מסביר לעצמי איך זה קשור פה הבידוי הזה. אבל מה זה קשור לעשר סימני תשובה? מה? גם מבחינת העונה של השנה זה מתאים לי למעשר בהימה, אבל זה לא מתאים לי. זה יכול להיות או בסוף נניח שבט, בבית שבט כשהייתה שנת בצורת, או שזה היה בתחילת האביב. אבל מה זה נוגע עכשיו? עכשיו מה שלא יקרה, להגיד שיש עכשיו תפילה על שם, קשה לומר שתפילה
שומע תפילה, מתי יש?
אוקיי, אז אתה עוד פעם חוזר, זה מה שאמרתי בהתחלה, אבל אז מתעורר את השאלה ומה הטיבה של כל הסיפור הזה על ברכת האדמה. זה הקושי. אם אני אומר שהפרק הזה נבחר לעשרת ימי תשובה בגלל דברי הבידוי ניחא, אז קשה לי, הבידוי פה מתמצא בשלושה פסוקים, וכל הפרק כולו הוא פרק על תבועת האדמה, הוא פרק...
כל זה הענות לתפילה.
אתה צדק, אבל זה היה מתאים לי שאני מתפלל בשמחת תורה על תפילת גשם. מה זה? ביום הכיפורים, איפה זה בא ביום הכיפורים?
אבל יש פה איזשהו תיאור בראשיתי. בעצם אם זה נכון שזה מתאים לפסח, לקראת פסח האביב, אבל אם לא, יש פה אידיליה שהיא מין בראשיתית. עכשיו אנחנו עוד מעט מתחילים את בראשית, רוצים,
אולי אפשר לומר כך, אבל זה
בגן עדן מה שהוא עושה.
יש בין הפרשים שזכו רעיונות בכיוון הזה, שזה מצב בחצילה, אבל אני מבקש הרבה יותר קרוב, אנחנו לא מרגישים את זה. אני כל ימיים מתקשה במשנה מפורשת, במחזון מפורש, על מה היה כהן גדול מתפלל בבית קודשי הקודש? הרי זה דבר נוראי. היו שואלים אותנו, כהן גדול מצליח אחרי כל מיני הכנות, אחרי כל זה, להיכנס לבית קודשי הקודש, ואז הוא עושה עבודה טובה, כתורת, הכל כמו שלימדו אותו, לא משנה דבר ממה שאמרו לו. יש לך הזדמנות, אז קודם כל כתוב שם הוא מתפלל תפילה קצרה. מה אכפת לך? יש לך את הטרומפייטור, תרביץ יותר. אז גם בזה אמרו כמה דברים. יש שאמרו שאת התפילה באמת היה זה הרב ישראל אריאל מנסה לפנטז שם במחזור המקדש, הוא אומר עד שהתמלא הבית השן החלל היה גדול, עד שהיה השן היה לוקח זמן, הוא היה צריך לחכות שם, מה הוא יעשה, ישיר מרס, מה הוא יעשה? אז הוא היה מתפלל תפילה, כך הוא אומר מעצמו, אז לכן קשה לי לקבל את זה עד הסוף. ובמשנה כתוב במפורש שבבית החיצון, שם היה מתפלל כבר תפילה קצרה כדי לא להביט את ישראל, כי כאן לא היה לו זמן. טוב, נו, אז יש לך זמן פה. אז מה הוא היה מתפלל? שלא תיכנס תפילת עוברי דרכים עם גישומה שכונה, שיהיה איזוק חקלאי. השנה הזו שהמנוס לא כל כך באות, שהשנה תהיה שכונה, עם שכונה שתהיה גישומה, שכונה זה שיהיה חם. האמת היא שחום גם צריך בשביל הצמחים, אבל אם חום יותר מדי אז הפרחים כמילים, אז צריך שיהיה גשום, אבל גשום אז, אז הברד יקה בפרחים, בתפוחים, אז הוא אומר שכונה גישומה. בקיצר מדברים שם הכל על, על החקלאות, על זה.
לא תפילי שם.
אז, אז יש שם עוד השלמה
לא אחת. תעדיף.
יש שם השלמה אחת. רב אביו אמר לי את זה, ואחר כך מצאתי את זה כתוב בכמה ספרים קדומים יותר. הוא היה מתפלל שהשלטון ימשיך בבית יהודה. ולא יעד להבין שלא יעלם אחד שתופס שלטון. זה, זה קודם כל בארמית. מלאכי השרת לא מבינים ארמית, מה פתאום דמים. ומה הוא מתפלל? למעשה זה תרגום של הפסוק, לא יצאו שבט מיהודה. אז למה אומר זה בארמית? זה היה בימי אורדוס. ואורדוס הוא לא מבית דוד. אז הוא חשב שיאנשיון עבר כהן גודל, אז זה אומר, הוא מתפלל שהשלטון של אורדוס ייפול. אז הוא אומר, הוא מדבר זה בארמית. זה אומר בלחישה, כדי שלא יגיד ברור שהם מתגעגים.
אף אחד לא שומע.
זה לא חשוב, אני אגידו על מה הוא מדבר. אני ככה אני מסביר לעצמי, בכל המחזורים העתיקים כתוב, בשם התורה ובשם הרבנים אנחנו מודיעים, שלא מבטלים את השבועות למדינה, מה קרה? גויים הבינו מהמתח הזה, יהודים הולכים להתפלל, אז משתום, מה מתפלים כל עברי? אז הם לא זכו את הרם בנדורים שיעמוד בראש השנה. הם אמרו, הגוי, היהודים הללו ביום הכי קדוש שלהם עושים איזה טקס פולחן להיפטר מכל השבועות שהם נשבעו למדינה. אז זאת אומרת, ניסו לחקור מה, מה יהודים אמרו. לכן גם חשבו על אורדוס שהם יפו את כל הדברים כגון אלה. הכל תרץ לי. לא הסתפקת ואתה הולך להביא לי את כהן גדול למחלקה הגינקולוגית. לא תפיל אישה פרית איתנה, באמת מי שזה קורה לה זה הרגשה לא טובה. אז בשביל זה צריכים להפעיל את הכהן גדול לעשות את זה. אני מתכוון לומר כשאתה בא בחשבון
כדוד המלך היפר להיות נפל בגלל
נו בסדר, תגיד כבר טוב מה שאתה הגמרא קוראת, אני שמעתי מהרבות הגמרא קוראת למשיח
ברנח
הרבות בניסוח שלו אמר בבוקר שלא ניגע לריב ולא נלד לבהלה. מה אתה יוליד? מה אתה יוליד? כל שנה מעוברת כנסת ישראל במשיח פוטנציאלי. ואנחנו מתפללים שהמשיח לא יהיה נפל. שהעמל שלנו, שהידיעה שלנו להביא את המשיחיות שהיא תהיה קונסטרוקטיבית. שלא תפיל אישה, כנסת ישראל לא תפיל את פרי בטנה המשיחי. זאת אומרת, יש פה צי תפילה על גאולה שהשנה הזאת תיכנס לתוך החשבון שמובילים אותנו לקלט לידה, עיבור טוב, במילים אחרות. מה שנוגע נניח לדברים האלה, אתה יכול להגיד להם חדרש, אבל גשם, יש עוד פרק אחד בתהילים, זה פרק פהי, שהוא גם כן, הספרדים עם הפרק הזה, שלוש פעמים אני בדקתי במחזור הספרדים. הפרק הזה, קודם כל, פרק סמכי, מופיע גם בעשרת הפרקים שמוסיפים הספרדים ביום הכיפורים בבוקר. אז בפסקה אתה מסביר לעצמך, בגלל הפסוקים אלה של אבינו, לפי מה שאנחנו מדברים, הם חוזרים על תפילה של כהן גדול. אז גם כהן גדול יש לך בעיה, אבל אני הולך על בטוח, יש כהן גדול. פרק פה, אומרים אותו הספרדים, במנחה של יום הכיפור, של ערב יום הכיפורים לפני קדיש, אני בדקתי במחזור, כולל המחזורים החדשים, דורים אישים, זה מופיע. זה מופיע בשחרית, ברשימה של עצם מלמד, כתוב שאומרים אותו גם במוצאי יום הכיפורים.
מה זה הפרק פנינו?
מעין הפרק שלפנינו. דהיינו, גם וידוי וגם ברכת האדמה. במילים אחרות רבו ישראל. צריכים להיות יהודים נורמליים. הרב ראש הישיבה בבר יעקב היה קרוב, הרב שפירא היה קרוב של, של הרב מבריסק. אז הוא מספר שבאחד הפעמים הרב מבריסק ניסי את אחד הילדים שלו במלון עצמאות בנתניה. ובין החופה לבין הסעודה היה זמן, אז הרב מבריסק אחרי החופה נכנס לחדר לפוש שם. אז הוא אומר, תביא את המברקים. יהודים שלחו למברק, אני רוצה לראות. הוא קורא לו את המברקים. אז הוא אומר שהרבי ילך לקבל בני משיח וכל מיני ברכות. בסוף אחד אומר שהרבי יהיה בריא, שיהיה לנו. הוא אומר, דוסי, גיבט והמנש. שולחים אותי למשיח. יהודי נורמלי רוצה שיהיה לו נחת מילדים, שהוא יהיה בריא. אנחנו מדברים על עבודת המקדש. יהדות נורמלית. יהדות נורמלית רוצה אדמה כפשוטה, היא רוצה מים כפשוטו, היא רוצה גשם. כהן גדול מתפלל, באמת הוא מתפלל בזה, בצמוד לבידוי. אבל הצמידות הזאת לבידוי היא מראה רק איך אנחנו כל כך מעוותים ששכחנו איך יהדות נורמלית נראית. יהודים נורמליים זה אנשים שרוצים פרנוסה, שיהיה קמח ושיהיה... איך אמר לי פעם הרב אומטרמן, לא זוכר, כתוב במשנה, אין קמח, אין תורה, אין תורה היום. לא זוכר, אני רק יודע דבר אחד, זה מתחיל עם קמח ונגמר עם קמח. שיהיה קמח, יהדות נורמלית יושבת על אדמתה, וכמובן, אם נהנים, ואם יש ילדים, ואם הכל הולך כפשוט, אז אני כמובן רוצה גם דברים רוחניים. יום הכיפורים הוא יום של נורמליזציה. בואו נתפלל שנהיה יהודים נורמליים. מה חתימה טובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.